היום נאמר מעילה דף יוד. אנחנו נתחיל משורה שלישית, אוקיי? פשוט נחזור לשנייה למחלוקת שראינו בין רב ורבי יוחנן. אוקיי? היה מחלוקת בעמוד הקודם, לגבי, או בדף הקודם, בתת עמוד א', לגבי מעילה באפר שבתפוח. כן? יש את האפר שבערימה הזאת. לפי רב אין מועלים בו, כי הוא חושב שאחרי תחומת הדשן, זה כבר נעשה את מצוותו, ו... עניין הסרת האפר מהתפוח זה רק קשור לטיפול במזבח, ולפי רבי יוחנן מועלים בו, כי זה בעצם חלק מעבודת הקורבן, והשלב האחרון עושים, לוקחים את האפר ומוציאים את זה מחוץ לירושלים. אז אמר רבה, הכל מודים שאם נהנה מבשר קודשי קודשים שנטמע קודם זריקה, יש... מחלוקת אם מדובר, יש נוסחאות שונות, קודם זריקה או לאחר זריקה, אבל הוא סובר שכולם מסכימים לגבי בשר קודשי קודשים שנטמע, ומאימורי קודשי קלים לאחר שהעלן דפתור. שניהם מסכימים שלמרות שבקורבנות אחרים צריכים לחכות עד לתרומת הדשן, או להסרת האפר שמעל המזבח כדי להוריד דין מעילה, אבל אם יש בשר קודשי קודשים שנטמע, שכבר אי אפשר להקריב אותם, כאילו נגמר כבר מצוותו, כי אין מה לעשות. ואימורי קודשי קלים לאחר שהעלן, אחרי שכבר שמו אותם על האש, זה כבר נעשה את מצוותו. קודשים קלים זה לא כמו קודשי קודשים, שצריך להסיר את ה... את ה... כאילו לעשות תחומת הדשן, וגם הוצאה, ולחכות עד שזה כבר הכל נשרף, אלא בקודשים קלים, מעלים אותם על המזבח, וזה כבר מספיק. אז הגמרא אומרת, פשיטה, הרי מה שרב אמר זה די ברור. אז אומרים, כן, מייקה מפסיד, הרי הוא לא מפסיד שום דבר, הרי כבר נעשה את מצוותו, אין מה לעשות שוב. אז הגמרא עונה, מה עודתם הבשר קודשי קודשים שנטמע למצווה, מצוות שריפה לכהנים? אם הורי קודשים קלים איקה מצווה להפוך היא בצינורה, כמה שמלן דלו. בשניהם יש בעצם עוד שלב. אם הבשר נטמע, חייבים לשרוף. ואם בקודשים קלים צריך להפוך את זה על המזבח עם מזלג או משהו כזה, אז היינו חושבים שאולי זה לא החלק האחרון של המזבח, כי נשאר עוד משהו לעשות. כמה שמלן דלו שהדברים האלו, המעשים האלו הם לא קריטיים. כאילו זה לא חלק מהקרבת הקורבן, זה לא שזה לא קריטי, זה פשוט לא חלק מהקרבת הקורבן. זה משהו בסדר, צריך לשרוף את מה שנטמע. אבל זה לא חלק מהקרבת הקורבן, וזה טוב להפוך את זה במזלג, אבל זה, כדי שזה יסרף יותר מהר, אבל זה לא חלק חשוב וחלק מעבודת הקורבן, ולכן כאילו בחלק הזה, אם נהנים בשלב הזה, כבר אין דין מעילה בקורבן. רבא עכשיו מצמצם עוד הלכה, כאילו שם הוא צמצם את המחלוקת, עכשיו הוא מצמצם הלכה שראינו בברייתא, בסוף היום אתמול. בואו נחזור לברייתא שנייה. תני כבתי דרב בערך 12 שומות מלמטה, הנהנה מדמי חטאת ומדמי אשם, עד שלא קרבה חטאתו, יוסיפי יביא חטאת. עד שלא קרבה אשמו, יוסיפי יביא אשמו. אם נהנה מדמי חטאת ודמי אשם, הוא לוקח את הכסף שהוא צריך לשלם, המעילה והחומש, ו... הקרן והחומש, והוא קונה עם זה קורבן חטאת. אבל אם קרב חטאתו, אם כבר נקרב קורבן חטאת מבהמה אחרת, כן, הוא השתמש בכסף, עכשיו הוא הביא בהמה אחרת, ואז הוא מקריב את הקורבן חטאת במקום, הוא מביא משהו אחר, ואז הוא רוצה לשלם את דמי מעילה. במקרה הזה מה עושים עם הכסף? יוכלו לים המלח, כאילו כבר אין מה לעשות עם הכסף, כי כבר התחפר בקורבן אחר. אז עכשיו, רבא מצמצם, הדה אמרת כבר קרבה חטאת יוכל ים המלח, הנמילית ידיד עלי כמי כפרה. זה רק אם הוא ידע שהוא עשה מעילה, כי מעילה זה בשוגג, התברר לו שהוא עשה מעילה לפני הכפרה, ואז הוא לוקח את הכסף הזה, בעיקרון הוא אמור להקריב קורבן חטאת, אבל יש בהמה אחרת, ואז מקריבים את הבהמה האחרת הזה במקום, אז הכסף הזה הולך לאיבוד. אבל לאחר כפרה, אם רק נודע לו שהוא עשה מעילה אחרי שכבר התכפר על ידי הבאת הקורבן, ואז כאילו הוא הביא חטאת במקום החטאת, במקום הדמים שמישהו השתמש בהם, מביא כסף אחר, מביא קורבן אחר, ואז יתברר שמלכתחילה הוא עשה דין מעילה, אז יפלו לנדבה. אז משמשים הכסף הזה לקנות נדבה, מה הייתה מה? אין מפרישים מתחילה לאיבוד. אי אפשר להקדיש כסף שבטוח אנחנו יודעים שזה ילך לאיבוד, ולכן אם הוא מפריש את זה אחרי שכבר נקרא בקורבן, אז אנחנו לוקחים את הכסף הזה וקונים עם זה קורבן, כי אי אפשר להפריש כשיודעים שזה ילך לאיבוד, ואם כן, ברור שעושים זה משהו. משנה עכשיו מונה, ממשיכה למנות דברים, ובאיזה שלב קורה מה, כן? מה קורה בכל השלבים, מתי יש מילה, מתי אין מילה. הקומץ והלבונה, הקומץ זה אחרי שעושים קמיצה, זה של החלק שנשרף על המזבח, והלבונה של המנחות שאנחנו גם מקריבים על המזבח, והקטורת שמקריבים כולו על המזבח, ומנחת כהנים, כל מנחה שכהן מתנדב להביא, זה לא כמו מנחה רגילה של כל אדם אחר, שהשיריים נאכלים על ידי הכהנים, אלא כל מנחת כהן קליל תהיה הכל עולה על המזבח. ומנחת כהן משיח, שזה המנחת חביתין של הכהן גדול, שהוא מביא פעמיים ביום, אחד בבוקר, אחד בין הארבעים, וזה גם עולה קליל על המזבח. ומנחת נסחים, שזה בא יחד עם קורבן, שקורבן שבהמות, ואלו גם עולים הכל על המזבח. אז מועילים בהם מי שהוקדשו, ברגע שהוקדשו, ואומרים, אני אפילו בפה, אומרים, אני אתן את זה לכל הדברים האלו, הרי יש די מעילה, כי כולם קודשי השם. קידשו בכלי, ברגע שעושים קידוש בכלי, כן, שמים אותם בכלי שרת, הוכשר להיפסל בתפול יום, חוסר כיפורים ובלינה, כן, אין להם זריקת דם כאן, אז השלב זה קידוש בכלי שרת. וחייבים עליו משום נותר ומשום תמי ופיגול אין בה. כן, סליחה, התפול יום מחוסר כיפורים, זה היה שלב מוקדם בכל השאר, אבל כאן השלב של קידוש בכלי גם גורם שהם קדושים שיכולים להיפסל, וגם מביא את החיוב כרת משום נותר ומשום תמי, אבל ופיגול אין בה, אבל אין דין פיגול. לא חייבים כרת אם היה מחשבה של פיגול. למה? זה הכלל. כל דבר שיש לו מתירים, אין חייבים עליו משום פיגול ונותר ותמי, עד שיקרבו מתירים. בכל שאין לו מתירים, כיוון דקידש בכלי, חייבים עליו משום נותר ותמי ופיגול אין בה. עכשיו אנחנו נלמד, ראינו את זה גם בעבר, שפיגול לא תקף לגבי דברים שאין להם מתירים. פיגול זה בדבר שיש משהו שמתיר את השלב הבא. כלומר, יש זריקת דם שמתיר את הבשר לאכילה. וכל המקרים שראינו קודם במשניות, היו דברים שיש להם משהו שמתיר את הדבר הזה להאכל במקרה טוב, כן, שהבשר הוא בסדר ולא נטמע או משהו כזה. אבל, ובכל הדברים האלו, יש דין פיגול ונותר ותמי. אבל אם יש לנו דבר שאין לו מתיר, כמו הקומץ, הלבונה, הקטורת, הם פשוט עולים על המזבח. לא צריך שלב מוקדם כדי להתיר את זה על המזבח. ולכן, כשאין מתיר, אין פיגול. וזה למדנו מהלא ירצה, כן? שצריך איזשהו ריצוי בפיגול כדי שזה יחול. זה מה שלמדנו לגבי הזריקה. שהזריקה זה הריצוי, הקורבן כמו שהיה בקורבן רגיל, ורק אחרי שזה קורה, יש דין פיגול מדאורייתא שחייבים עליו כרת. אוקיי? אז עכשיו, שוב, אם אין לו מתירים, אז אין לו פיגול. אבל יש לו תמי ונותר. ועכשיו, מה מביא את החיוב נותר ותמי, שזה בדרך כלל בא בכל שאר המקרים על ידי המתיר? בגלל שאין מתיר, אז זה כלי שרת. קידוש בכלי שרת גורם לכך שיקבל כרת אם זה נטמע או אם זה נותר. עכשיו הגמרא מתחילה מנה נמילה. איך אנחנו יודעים שיש לעשות הבחנה הזאת בין תמי ונותר לבין פיגול? דתנו רבנן, כתוב בברייתא. יכול אין חייבים משום תומה אלא בדבר שיש לו מתירים. אולי היינו חושבים שבתמי גם, זה תלוי בזה. למה? ודינו, הגיוני. ומה פיגול? נראה שפיגול יותר קל. יותר חמור. ולמרות שיותר חמור זה רק תקף בדבר שיש לו מתירים, אז אולי גם תמי שהוא יותר קל, רק יהיה תקף בדבר שיש לו מתירים. איך? מה פיגול שהוא בידיעה אחת? רק צריך בסופו של דבר להבין שהיה פיגול כדי להתחייב בהבאת קורבן חטאת. וקורבנו קבוע, זאת אומרת, זה לא קורבן עולה ויורד, זה תמיד אותו דבר, לא משנה כמה אתה עשיר או עני. ולא הותר מכללו, אין שום היתר בפיגול. מה שנראה בתומעה, שתומעה הותחה בציבור. כאילו, רוב הציבור צמאים, אז אפשר לעשות את הקורבנות. ובכל אופן, שהוא רק בידיעה אחת, קורבנו קבוע ולא הותר מכללו, כל כך חמור ואין חייבים אלא על דבר שיש לו מתירים, אז תומעה שהוא בשתי ידיעות, אוקיי, זה למדנו נראה לי בשבועות, או כשלמדנו על השתי ידיעות, שצריך גם ידיעה לפני וגם ידיעה אחרי. זאת אומרת, היו צריכים, בוא נגיד, נכנסתי למקדש תמה. אז הייתי צריכה לדעת מקודם שאני תמאה, לשכוח באיזשהו שלב, נשוכחת שאני תמאה, נכנס למקדש בשגגה, ואז אני יוצאת מהמקדש, או אני בתוך המקדש, ומתברר לי שאוי, אני תמאה. זה רק אז, כשיש ידיעה לפני וידיעה אחרי, אם לא ידעתי בכלל שאני תמאה, ואז התברר לי אחר כך שהייתי תמאה כשנכנסתי למקדש, לא חייבת קורבן חטאת. אז בגלל שזה מצריך שתי ידיעות, וקורבנו עולה ויורד, כאילו אפשר לעשות קורבן, כן, תלוי בכמה אני העושיר אני, מה צריך להביא, והותחה מכללה, ותומעה הותחה בציבור. אז אין עודין שלא יהיה חייב, אלא דבר שיש לו מתירים. תלמוד לא אומר, לכן יש פסוק, אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם, כבד צריך לקרוא את המשך הפסוק, אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל להשם בתומתו עליו, אם הוא יקרב אל הקודשים, והוא תמי, ונחתה הנפש היא מלפני, אני השם. מה לומדים מהפסוק הזה? בכל הקודשים הכתוב מדבר, בגלל שכתוב אל הקודשים, משמע לכל הקודשים. עכשיו יש משהו מוזר בפסוק, כתוב אם הוא יקרב, מה הכוונה לקרב? כן, זה לא להתקרב, אבל לא לגעת או לא שום דבר, כן, זה לא כמו משחק חם קר, כן, את מתקרבת, לא, זה לא זה. מה זה יקרב? אז כנראה יקרב זה ייגע בזה. עכשיו, אם כך מדובר ביגע בזה, יכול להיות חייבים עליהם מיד. אולי היינו חושבים שהוא חייב מיד כשהוא מגיע למגע עם מיד כשהוא הקדיש את זה, כן, שהוא חייב קרת, אוקיי? ולא צריך שיקרבו המתירים, כן? אז אולי כל פעם שמישהו אוכל בשר שנטמע הוא יהיה חייב. תלמוד לומר אשר יקרב. מה זה אומר אשר יקרב? אמר רבי אלעזר, הוא מפרש, וכי יש נוגע שהוא חייב, מה? מי שנוגע בקודשים הוא לא חייב קרת. נכון שאסור לעשות, אבל לא חייבים קרית על זה. רק חייבים קרית, הם אוכלים. אז הכיצד? אז איך מסבירים את היקרב? זה בא להגיד, כל דבר שיש לו מתירים, אינו חייב עד שיקרבו מתירים. אם יש מתיר, אז הוא חייב כשיקרבו את המתיר. וזה לא ממי אשר יקרב. אוקיי? אם הוא יקרב, זאת אומרת הוא יקריב את המתירים, אז הוא יהיה חייב את הקרית של להתאמה. שאם הוא נטמע או אם הוא אוכל בשר שנטמע. וכל דבר שאין לו מתירים, אבל אם אין לו משהו שמתיר, אז מה יהיה המקביל? כמו שלמדנו במשנה, אינו חייב עד שיקדש בכלי. ואז המקביל יקרב בדבר שאין לו מתירים, זה קידוש בכלי. אז למדנו גם שזה תקף בכל הקודשים, לא רק אם יש לו מתירים. ואז דיברנו על השלב שבו הוא מתחייב כרת, ויש שני מסלולים, או שיש לו מתירים, ואז זה יקרב מתירים, או עד אין לו מתירים, אז זה יקדש בכלי. הדרן על החטאת האוף, מתחילים פרק שלישי. ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה ימותו. כשיברה שנתה ושעבדה ונמצאת בעלת מום, אז אם שכיפור הבעלים תמות, ואין הוא עושה תמורה ולא נהנים ולא מועלים. ואם עד שלא קיפרו הבעלים, תראה עד שתסעה ותמחר ויקחו בדמה אחרת ועושה תמורה ומועלים בה. אוקיי, מה ראינו? יש במשנה הזאת חמש חטאות מתות. אוקיי, זה חמשת המקרים שמפריש בהמה או כסף לחטאת, או בהמה לחטאת, וקרה אחד מחמשת הדברים האלו, הבהמה צריכה ללכת למות. אבל המשנה מבחינה בין שלושה מקרים לבין שני מקרים אחרים. אוקיי, שלושת המקרים הראשונים. ולד חטאת, נולד מחטאת שהפרשתי לחטאת, ועכשיו נולד ולד. ותמורת חטאת, מישהו עשה תמורה לקורבן חטאת, אמרו, במקום זה אני אביא קורבן אחר, ואומרים, הוא תמורתו יהיה קודש. כן, שניהם קדושים, אבל אי אפשר להקריב את השני בתור חטאת, כי הוא רק חייב אחד, וגם לגבי הוולד, ולכן צריך להשאיר את הבהמה הזאת למות. וחטאת שמתו בעליה. אם הבעלים מתו אחרי שהפרישו את הבהמה, אבל עוד לא הקריבו את הקורבן, ומתו, אז אי אפשר, אף אחד אחר לא יכול להשתמש בבהמה הזאת לשום קורבן. ושעברה שנתה, ושעבדה ונמצאת בעלת מום. אז עברה שנתה, חטאת צריך לבוא עם בהמה שהוא בן שנה. אם הוא עבר את, כן, הפרשתי לפני שהוא בן שנה, ואז הבהמה הפכה להיות בן שנתיים. אז גם אי אפשר להקריב. ושעבדה ונמצאת בעלת מום, אם הבהמה הלכה לאיבוד, ואז כשמצאנו את הבהמה נמצא מום עליה, אם שכיפרו הבעלים, אז כאן זה מתפצל לשניים. אם כבר כיפרו הבעלים, תמות. ואם תמות, וכנה לגבי שלושת המקרים הראשונים, ואינו עושה תמורה, אין דין תמורה, כי זה כבר לא ראוי לקורבן, ולא נהנים ולא מועלים. כאילו, אין, אסור להנות, אבל אין דין מעילה מדאורייתא. כאילו, זאת אומרת, יש מעילה מדרבנן. יש ויכוח בין רש"י לתוספות, מה זה מי שכיפרו הבעלים? תוספות מסביר, כן, אם אני מצאתי או זה קרה אחרי שכבר כיפרו הבעלים, אז משאירים את זה למות. אוקיי? לפי רש"י, זה אם כיפרו הבעלים. כאילו, אפילו אם מצאתי את זה, או, כן, בוא נגיד, העבדה, או עברה שנתה, זה קרה לפני שכיפרתי באחר, אוקיי? אבל אז החלטתי שאני לא רוצה להשתמש בבהמה הזאת, ואני משתמש בבהמה אחרת, אז גם במקרה הזה תמות, אוקיי? וכל השאר. אבל אם עד שלא כיפרו הבעלים, אוקיי? שוב, לפי תוספות זה אם מצאתי את זה, בוא נגיד, לפני שקיבלתי כפרה על ידי הבהמה השנייה, וזאת אומרת שזה ראוי עכשיו לעלות על המזבח, ואז אפילו אם אחר כך אני הקרבתי בהמה אחרת במקומה, אוקיי? לפי תוספות זה לא, סליחה, זה לפי רש"י, לפי תוספות זה אם כיפרו הבעלים אז תמות, ואם לא כיפרו הבעלים, כלומר או לא הקרבתי בהמה אחרת, אז תראה עד שתסעב ותמחיר ויקחו בדמה אחרת ועושה תמורה מועלים בה. אוקיי? אז אם לא כיפרו בעלים בבהמה אחרת עדיין או בכלל לא, אז הבהמה הזאת עוד לא נדחה לגמרי. כאילו, אולי יש בעיה מסוימת, אבל זה לא נדחה לגמרי, ולכן כן מדובר בעבדה או עברה שנתה. אז תראה עד שתסתאב, ותמחר ויקחו בדמה אחרת, ועושה תמורה ומועלים בה. כאילו, אז כל הדינים של תמורה תקפים, ואפשר להשתמש בבהמה, להקריב, כאילו בכסף, להקריב קורבן אחר, וגם יש דין מעילה. רמה התחילה ושואלת, מה יש נראה שדלו כמפלגי ומה יש נספה דכמפלגי? למה עושים הבחנה בין כל החטאות המתות האלו? כאילו למה בשלושתם זה דין אחד ובשלושת אחרים מוזכרים לא ביחד עם כל השאר? אז מה עונים? רשע פסיק עלי, ספה לא פסיק עלי. כי ברשע הלכה היא אותו דבר, לא משנה אם כבר כיפרו או לא כיפרו או... או זה, אבל בספר רצו לחלק ולכן לא רשמו את כל חמישתם יחד בהתחלה, כי רצו לחלק בדין. אז הגמרא שואלת שאלה אחרת, התנא לגבי תמורה, הרי המשנה הזאת בדיוק מופיע במסכת תמורה, אז למה שנינו את זה כאן וגם שאלנו את השאלה בתמורה? תנא הכי משום תמורה, תנא הכי משום מעילה, שם הנושא הייתה תמורה ורצו ללמד את הדין שאין עושה תמורה. כאן הנושא זה מעילה ורצו ללמד שמתי מועלים בה ומתי אין מועלים בה, ולכן הזכירו את זה גם כאן וגם שם.